אכן.
זה אומר שזה זה. זה הפתק הזה.
זה 142
אומרים, ואכן זה 142.
זה הכל
מוקלט. תראו את זה. תזכיר לי בשיעור על הכוזרי לתקן טעות. לגבי השכל היולי. בסדר?
היולי.
שמתי לב שאמרתי דבר לא מדויק. מה? לא, יש כמה, יש שמה בדיוק הנקודה של הניקוד של כל הגג. כן, זה, ככה אנחנו יודעים בשידור ישיר מה קורה בחוץ, אם יש ספקות. מה? זה היה במניין הקודם. טוב. איפה נעצרנו
ב-142?
האדם נברא דו פרצופי. זה באמת. מה?
זה חידוש.
שנאמר, הנה יש אפילו הוכחה. ויברא אלוהים את האדם בצלמו בצלם אלוהים ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם. כך היד הנסירה מפחידה בין הצד הזכרי ולצד הנגבי. עקב הנסירה מופיעות בהיסטוריה שתי זהויות שונות זו מזו, ונוצר הצורך ביצירת מערכת יחסים בין שתי זהויות אלו. האדם צריך להתמודד הן במהלך חייו הפרטיים הן במהלך ההיסטוריה של החברה הכלל אנושית עם האחר שלו בשני צירים עיקריים: הציר המאוזן בינו ובין אחיו, בינו ובין רעהו, בינו ובין אומתו, בין אומתו ובין שאר האומות וכו', והציר האנכי בינו ובין בוראו. הבעיה שמולה ניצב האדם בציר המאוזן היא הבעיה המוסרית, והבעיה שמולה ניצב האדם בציר האנכי היא הבעיה התיאולוגית דתית. והחידוש, הדגש של מניטו היה לשים את הדגש על הציר שבין אדם לחברו, כן? ובהתאם להתנהגות בציר הזה היה מגלה למעשה מה קורה בציר השני, כן? זאת אומרת, המוסר או ההתנהגות או ההתנהלות של האדם מגלה למעשה במה הוא באמת מאמין. וזה הדגש של האמנות. כן? אפשר להשוות כמובן עם מה שהפילוסופים האקזיסטנציאליים באותה תקופה אומרים, שהקיום קודם למהות. זה די מקביל בסופו של דבר, רק שהוא לוקח את זה לכיוון המוסרי. מידת המוסר שלי מגלה באמת במה אני מאמין. טוב, לכן מן הדור השני, הדור של קין והבל, שמה התורה דגש על הבעיה המוסרית, והיא מצפה לראות איך יפתור האדם בעיה זו. דרך יחסו לאחר, הנה, מגלה האדם גם מהו יחסו לאחר המוחלט שלו, בורא העולם. בסדר? איזה עמוד? 142, למטה. עכשיו 143. בסדר? אז זה חשוב מאוד. אני רגיל להפעיל את הבעיה המוסרית בצורה ציורית כמשוואה שיש לפתור בין שני צדדים. משוואת האחווה. האמת שהביטוי הזה במקור הוא ביטוי של האסכולה האנתרופולוגית הצרפתית של אחרי המלחמה, אבל הוא לקח את הביטוי הזה, זה ביטוי יפה, משוואת האחווה.
ודווקא זה נראה במציאות שהבעיה שפוצה היא דווקא יותר בעיה בין הדתות. כמה תיאולוגיה של האסלאם, כמה תיאולוגיה של הנצרות, והם אלו שלמעשה יצרו גידול באנושות, או שכפו את הדת שלהם על אחרים.
לא.
זה לא דווקא מתחיל מאיזושהי בעיה מוסרית.
בוודאי.
דווקא מתחיל מהבעיה הדתית.
לא, זה בעיה מוסרית במקום. איך אתה מתייחס לאחר? אתה לא נותן...
איך הדת שלך מפרש את היחס לאחר?
לא, לא. אם אתה כופה. זה אומר שאתה לא נותן מקום לאחר לחיות את החיים שלו. אתה רוצה לכפות עליו את מה שאתה חושב שהוא נכון.
זה אתה אומר אבן בוחן למה? למיתותה של השלוט הדף?
לא, זה אבן בוחן למיתותה של המוסריות שלהם. תראה, זה... מה? כן. אלא מה? הצרות? אני אוהב את כולם. זה לא מחייב אותי לשום דבר. כן? Peace and love. וכלום. כל מיני סיסמאות. אפשר לסתור, כן. פועלי כל העולם. חופש. שוויון. מי לא מסכים עם העקרונות? לא בעיה של עיקרון זה או אחר, זה בעיה של המימוש. וזה המבחן האמיתי. מה בפועל קורה? הוא לא קורה. כן. אבל אם קורה משהו, עכשיו יש לי הוכחות. כן. אז משוואת האחווה. הפתרון למשוואת האחווה נחוץ בהכרה ההדדית שהשני, האחר שלי, הוא גם סובייקט ולא אובייקט. וזה אכן כל הסיפור על רגל אחת. זה נשמע פשוט מאוד, כן? אבל כאן צריך לרדת לפרטים הקטנים, כי זה שם מתגלה מה שמתגלה. יש עוד מעט סכנות בפרטים האלה. בסדר? אז רק כדי להעביר את התמונה, שבאופן תיאורטי יש לנו כאן ארבע מצבים אפשריים. ברגע שיש שני אנשים זה מול זה, כן? יש אפשרות אחת, שאני אתייחס לשני, לאחר, לזולת, כפי שתיאר את זה הפילוסוף הגרמני הגל, במשל של האדון והעבד. אני האדון ואתה עבד. זה הכי פשוט לא. ואכן כך נהג בפועל המערב, בכל האימפריאליסטים. אני האדון ואתה תהיה עבד. למה את יום? כי אני החלטתי. זה שאלה. מה? גם אני, כן. כל דאלים גבר.
יש לי ייחוס.
איזה ייחוס? יש לי נשק, מה איזה ייחוס יש לי? כולם, באופן טבעי. אני אדון, אתה אבן. מה השאלה בכלל? אבל מי ש... הפך את זה לתיאוריה ממש, זה הגל במאה ה-19, בספר שלו, פנומנולוגיה של הרוח, מי שקרא. לא צריך לבזבז זמן לקרוא, יש תקצירים. לא, כי השפה שלו היא בלתי מובנת, אז... בלתי מובנת, לא כתוב בגרמנית. לא, גרמנית עוד איכשהו, יש אומרים שאפשר להבין משהו, אבל הסגנון של המאה ה-19 הוא... סופר כבד. כדי להגיד משהו זה ארבעה עמודים. ומשפטים בלי סוף, נתחיל בראש העמוד, נסתיים, הפועל נמצא בעמוד השלישי, כן. בסדר. אבל הוא זה שהמציא את המשל הזה של האדון והעבד. בסדר, זה אחד. אפשרות שנייה, זה להפוך את הקערה על פיה. זה לכאורה העמדה הנוצרית. אני בוחר להיות העבד ואתה תהיה האדון. אני אומר לכאורה תיאורטית של של הנצרות, כן? אבל בפועל, וככה הם באו, ככה מסביר ניתו, ולכן זה המסר שהם ניסו להסביר לברברים שהם פגשו, כי הברברים האלה חיו לפי הפתרון הראשון. ולכן, בואו נהפוך את הקערה על פיה, נחנך אתכם להיות במצב של העבד, כן? והשני יהיה האדון. טוב, בפועל זה נשאר יפה מאוד על הנייר, והם ימשיכו עם מה שהמשיכו. פתרון שלישי הוא הפתרון של לבוא להגיד, טוב, שנינו נהיה עבדים. מה? לא משנה, זה עמדה עקרונית, אני עבד. זה העמדה בגדול של המזרח. וכאשר אומרים שנינו נהיה עבדים, למעשה אנחנו ננתחל את ההיסטוריה. נשים סוף להיסטוריה, כי ההיסטוריה היא מקור כל הצרות שלנו, כל הרעות. ברגע שפועלים במציאות, כן? אז מיד יש סכסוך. למה? כי להבר שלך, אני צריך אותו, כי אני רוצה לשתות, ולי אין וכו' וכו'. אז בואו ננתחל לגמרי את המחכיב הזה.
אבל לא
מהשוויון
בין כולם,
כן, כן, תיאורטית כן. ודאי, שוויון בין כולם. לא נעשה שום דבר. ואכן המזרח במשך מאות שנים נרדם. עד... בוודאי, בוודאי שזה השפיע.
לא מצליחים
לעקור את הנגיעה
לרחושנות של אדם, אפילו שאדם לא מאוד בודהיסטי.
כן, מה זה
הנטייה
קיימת?
אני צריך
את המים,
אבל אני
צריך מים. בסדר, אז אני צריך מים, אבל השאיפה שלי זה להסתלק מפה כמה שיותר מהר. בסדר, בינתיים זה פשרה, אבל האידאל זה האידאל, ובוודאי שאני לא הולך להוליד ילדים, כי זה רק להמשיך את הקטסטרופה הזאת. כן, אז איך קוראים להם שם? הכמרים שלהם. מה לעשות? אסור להם להתחתן ולהוליד לילדים. לא רק, לא רק, כולם אותו דבר, יש פתגם סיני מאוד ידוע של עדיף לשבת מלעמוד, לשכב מלשבת, למות מלשכב.
אבל האומה הסינית הגיעה להישגים אדירים מבחינת...
כן, ולא עשתה עם זה שום דבר. הם
חיו את החיים שלהם.
לא, לא, לא עשו שום דבר. הנה, אני אתן דוגמה. כל ההמצאות הגדולות זה הם, כן? מצפן, למשל. הם המציאו את המצפן, לפני שזה הגיע למערב. מה הם עשו עם המצפן? כלום. זה נכון, זה צעצוע. זה הגיע למערב, מה עשו? מה?
גילו
עליו. בדיוק. אמורה, זה יכול... להיות שימושי אם אני על אונייה, זה יכול לתת לי את הכיוון של הזה, אז אני הולך עכשיו לגלות את העולם. אבק שריפה, מה עשו עם אבק שריפה? זה גם סיני.
זיקוקים.
זיקוקים, זה כלום.
במערב... יותר טוב מי...
כן, ברור, יותר טוב אני לא אומר. אני לא אומר, במערב זה הגיע, מה עשו?
נשק.
יפה, יפה, יפה.
אתה שופט את זה, אבל אני לא מקבלת את השיקות הזה.
אבל זה עובדה, זה הכל כדי לשעשע אותי, לא כדי לקדם את העולם. העולם הוא צריך להיות סטטי. מי?
בסין?
בסין? בוודאי שכן. זה לא קשור.
לא, אתה אומר שכולם עושים
להשארים. יש אידיאל ויש מציאות, אבל באידיאל זה מה שמתארים.
כן?
המציאות, באמת. מי מתייחס למציאות? הדפוס, הם המציאו את הדפוס. מה עשו עם הדפוס? ציורים יפים. במערב התפיסו ספרים. זו תפיסה אחרת לחלוטין של המציאות, כן? מה התפקיד? התפקיד שלנו זה לשמר את הקיים. הוא כבר מספיק גרוע שלא להוסיף עוד... עוד מרכיבים נוספים משלנו. והאידאל זה להסתלק. אז איך מסתלקים? שני ממדים. אחד, קודם כל, אל תוליד. שתיים, כל עוד אתה פה, תעשה מינימום דברים בזה. ולכן כל הרעיון של הקדמה והטכנולוגיה וזה יגזרה להם עד שהם קיבלו את זה בחזרה מהמערב. זה הכל שעשוע. נחמדים, זה מאוד נחמד.
ומה
אלטוליט
שונה
מהאלטוליט של... של הנוצרים? כן. אלטוליט של הנוצרים זה כי הם כבר מבחינתם ביום השמיני. אז שמה זה הכל רוחניות, לא? נכון, זה ידוע, לא? בפועל זה אותו דבר, אבל...
זה הקטע של הפסימיות הזאת, שאין מה לתקן.
אצל הנוצרים זה בכלל, זה עוד יותר גרוע, כן? אצל הנוצרים זה אל תוליד, כי זה מוריד אותך לרמה של בהמה. זה לא חטא, זה איזושהי... בעקבות החטא של אדם הראשון, אז הבורא... איך הם אומרים את זה? התחשב בחולשות האדם, שהוא גשמי במקום להיות רוחני, ואז נתן הכשר בדיעבד כדי שלא יעשה דברים יותר גבוהים. זה פחות או יותר התפיסה שלנו. להבדיל,
אנחנו גם
אומרים דבר כזה. אנחנו?
לאכול בשר זה בדיעבד, לא היינו צריכים...
זו מחלוקת גדולה מאוד. ו... נשאיר את זה כמחלוקת. זה לא ברור בכלל. כן. טוב, נעזור את זה כך. והעמדה הרביעית, שהיא העמדה של התורה, היא שאנחנו שנינו נהיה סובייקט. ואני נותן מקום, ואני נותן כבוד לאחר. למה? כי הוא בריאה של אותו בורא. כן? וכמובן התנאי של ההדדיות. לא צריך להיות נאיבים. אני לא נותן כבוד כי הוא האחר. נקודה. אני נותן כבוד כי הוא האחר, והוא נותן לי גם כבוד. וזו המחלוקת הגדולה. בין מניטור ובין לוינס. לוינס אינו דורש את התנאי של ההדדיות. זה מה שמניטור אמר. נטייה נוצרית. זה מה שמניטור אמר, כן? אבל בסדר, יש תשובה ללוינס. לטענה הזאת. מה? מה לוינס אמר? או שהדרישה היא מוחלטת ולא תלויה בשום דבר אחר, או שהיא אינה דרישה. מה? בוודאי. זה מה שכתוב כאן. בהכרה ההדדית. כן? לא... מה? מה מוסרי? כן, כן, אני מסכים, רק ציינתי שיש ללוינס מה להשיב. זה אומר שאני משתכנע מהתשובה שלו, אבל כשנשאל זה משהו ענו. ומבחינה פילוסופית, אכן תשובתו תשובה, אבל היא לא תשובה יהודית. לא, יהודית. היא תשובה פילוסופית.
אבל
לפי לא קיומי. לוינס לא היה פילוסוף קיומי. הוא שייך לזרם הפנומנולוגיה. כן. אבל...
מה? זה פרקטיקה.
זה פילוסופיה.
אני כן מחויבת לכללי מוסר שלי, גם אם האחר הוא לא מוסרי. זה שמישהו בא וגונב ממנו.
כן.
זה לא אומר שאני יכולה לגנוב ממנו חזרה.
לא.
אני צריכה להביא אותו למשפט.
ברור. אבל מה אני עושה עם הכלל הבא להורגך השכם להורגו, לפי התפיסה של מדינת?
לכן הבאתי דוגמה של גניבה.
לא, לכן אני הבאתי את הדוגמה השנייה.
כלומר, בקצה, החיים שלי הם לא פחות חשובים מהחיים של האחר.
חיי קודמים לפי ההלכה. שניים שולחים במדבר, ויש רק זה, חיי קודמים. נכון, לכן אני אומר, זה ההפך הגמור ממה שמשתמע מדברי לדינה.
אבל אתה לא יכול לקחת את זה לקצה ולהגיד, אז אני פטור מכל מוסר.
לא, אתה מחויב להדדיות.
אני לא מביא את זה לקצה ולא פותר את עצמי משום דבר, אבל אני לא נאיבי. אני לא נאיבי. זה ההבדל הגדול. וזה הבדל מהותי ביותר.
מה לדינת היה אומר בשניים האלה שנמצאים במדבר?
לא יודע.
מפי
דעתו. אני לא יודע, אני לא... אין, לא יודע, יכול להיות שהוא אמר דברים, לא יודע, אני לא מכיר את הגותו מספיק כדי להגיד מה הוא היה אומר. ניסיתי כמה פעמים לקרוא כמה דברים, בדרך כלל זה מסתיים בדף הראשון. אני לא מבין מה הוא אומר, אז מה אני אגיד?
מעניין שזה
חלפל
גם למערכת
הצבאית
פוליטית.
מה? הסיפה
הזאת, שאנחנו, המוסריות שלנו לא תלויה באויב.
כן, ברור.
לגמרי.
ברור.
אז אנחנו לא נרד לרמה שלהם.
כן, כן.
זה לגמרי לאומית. משתק את המערכת.
לא, אני לא יודע משתק או לא משתק, צריך לשאול את הסק אשר ממי הוא הושפע.
זה בדיוק הסק אשר.
זה לא, שאלה ממי הוא הושפע. אני פעם שמעתי אותו, הוא אמר שהוא הושפע מסבו. לא, האדרת. שוב, רק מה שאני שמעתי אני יכול להגיד, אני לא... הוא הנכד של הרב האדרת, כן. מי? האדרת. החותן הראשון של הרב קוק, כן. כן, לא, לא, יש לו ייחוס. והוא משתמש... וכאשר הוא רוצה, הוא יודע לשלוף את הקלף הזה. כן. בסדר. אבל אני לא יודע, זה בסדר, אני... טוב. כל נברא ייחודי לעצמו. רק הוא מה שהוא. מדוע? כי אם יש שני דברים זהים לגמרי, אחד מהם מיותר. טוב, זה גם עמדת הגמרא וזה גם העמדה של ליימניץ. כן? למשל, אם הבריאה אינה שונה מן הבורא, היא איננה. טוב, כמובן שזה בא לשלול את כל הדעות הפנתאיסטיות, פננתאיסטיות ופן מה שאתם רוצים. וזה בולט אצל מניטו. זו עמדתו מתחילתו, ועד סופו ככה לא זז מהעמדה הזאת. להיות בריאה זה להיות שונה בתכלית השינוי מן הבורא. שאלה הגדולה זה איך מסדרים את זה עם כמה דברים, עם כמה דברים שהרב קוק כתב. הדרך הפשוטה ביותר יגיד שיש מחלוקת. גם אם זה לא מוצא חן בעיני כמה אנשים. מי? הרב קוק אפשר לפרש כמה קטעים באורות הקודש, יש לו נטייה פננטאיסטית כזאת או אחרת. מה?
אפשר לפרש, לא מחויב.
נכון, אני אומר, אבל אפשר לפרש, כן. אפשר לפרש כמה דברים, ואפשר גם כן לשאול את השאלה לגבי כמה דברים שנאמרים גם בנפש החיים. בסדר, אבל לפי מניטות זה מסתדר בצורה פשוטה. טוב, רק ציינתי את זה דרך אגב. מה? כן, בסדר. כן, זה לא, לא, אבל זה לא, זה משהו אחר. הפננטיסטים טוענים שהכל תלוי, כלול באלוקות. לא, הכל אלוקות זה עמדה, זה עוד עמדה. זה פנתאיזם, נטו. פננטיזם. פננטיזם זה אומר, הכל כלול ב. זאת אומרת שכל המציאות היא אשליה. לא מעט שאני חייב לציין שאכן יש מקום אחד שמניטו אומר את זה בקרך השלישי. יש לנו אותו פה, יש לנו אותו פה. אז איפה זה? שמי אני מחפש משהו, אני לא אמצא. איפה הוא מדבר על הרשימות? צמצום, צמצום. למה לא מוצא? כן. לא, אבל זה כאן בסביבה, זה בטוח. טוב, לא יודע. אבל כאן הוא אומר את הדברים, אבל... צריך להבין בדיוק מה הוא אומר כאן, כי כשלוקחים תמיד משפט או פסקה אפילו, ככה ומצטטים, שאכן הוא אמר כאן שזו אשליה, ורק מצידנו יש משהו, אז לא מדייקים בדבריו, כי למשל, שוב כאן הוא חוזר על הטענה, מה שהוא אומר פה. רק כאשר יש ניתוק מאותו אור אין סוף ברוך הוא, אפשר לדבר על נברא אמיתי. כלומר, בריאה שחווה את עצמה כנברא סופי שעומד בפני עצמו מנותק מבורו. כן? ולכן לפני זה הוא מסביר שהנושא סבוך, מורכב מאוד וכולי. ואחר כך הוא טוען שהוא מסביר את זה בשם כל השיטות של המקובלים, שיש על זה מה לומר כי זה לא בדיוק ככה. אבל ככה הוא רוצה להבין וככה הוא רוצה ללמד. אז זה חשוב להבין את זה, ולכן כאשר למעשה אחר כך הוא מסביר, הוא מסביר את הסיפור הזה שזה הכל אשליה וזה, למעשה הוא מסביר את זה על ליבה, זה מה שכתוב בעץ חיים. אבל כאשר הוא אחר כך מוסיף את מה שסקנו אמר בדרושה חפציבה, אז רואים שזה לא עמדתו, אבל למי שפעם ירצה לדייק. אפשר לכתוב דוקטור.
מה זה כל אשליה? מה העולם
הזה אשליה? לא הבנתי. זה הטענה של הפננטיסטים. זה הכל אשליה, אם הכל כלול באלוקות. זה הכל אשליה. מה?
אבל החסידות אומרת שאין דבר שאין בו אלוקות.
זה חסידות. אנחנו מדברים על יהדות.
מה שאין בו אלוקות
הוא
לא קיים.
מה שאין בו אלוקות אינו קיים. אז זה גישה פננטית.
גם אם הוא לא יאומר
ככה. הוא יאומר את זה בחיוב. לא יודע. אני לא... אבל זה חסידות, כן? לא, על החסידות היה אומר שזה חסידות, אבל... לא, זה בדיחה בצרפתית, בסדר, נעזוב את זה. דוד בצרפתית זה ספק. זה חצי ספק. בסדר. זה הולך באותו כיוון, כמובן, בסדר, כן. אבל החסידות באופן... לא באופן מוחלט. לא, לא באופן מוחלט, יש שיטות, וברור שגם שמה צריך לעשות חילוקים ולראות בדיוק מה כל אחד טוען וזה. חב"ד זה לא, זה לא קוסקר ועוד ועוד, כן.
היה לו יחס חיובי
לברסלב. למי? היה לו יחס חיובי לכולם. בתנאי שכולם אומרים כפי שהוא רצה שיגידו. הוא היה מוכן לשמוע את כולם.
לא, אבל פעם מסוימת הוא לימד ליקוטי מוהר"ן.
כן, כן, ודאי, ודאי, ודאי. אבל הוא גם היה... גם ידע טוב מאוד את מה שאנבור הזקן אמר. למד איזה שנים. אז... וגם הביא את השם משמואל ושפת אמת ועוד ועוד ועוד. בסדר, זה לא שזה, אבל הוא קרא את זה כיהודי ספרדי מקובל שפוגש את העולם של החסידות, ולכן הקריאה שלו היא לא הקריאה של החסידים, היא הקריאה שלו, איך הוא אותו דבר עם הרב קוק, רוצים לטעון כל מיני טענות שהכל בא לו מזה. זה ממש לא נכון. הוא בא עם מבט אחר לחלוטין, ולכן הוא מתמודד עם, עם הכתבים האלה בצורה אחרת לחלוטין. זה מה שמעניין. כי למחזר את מה שכבר האחרים אמרו, אז יש מספיק תוקים בעולם, לא? טוב. למה אמרתי את כל זה? כן. להיות בריאה זה להיות שונה בתכלית השינוי מן הבורא. האתגר העומד לפני האדם המנסה לפתור את הבעיה המוסרית הוא האתגר הכרוך בניהול מערכת יחסים תקינה בין שני סובייקטים שונים. אין שום אתגר עם שני הדדים זהים. זה נשמע כל כך פשוט, אבל מה לעשות? זה בדרך כלל מה שאנשים רוצים. אני אוהב את השני בתנאי שהוא בדיוק כמוני.
אבל זה מובן, הקדוש ברוך הוא יחיד,
מה?
הבריאה היא ריבוי.
ו?
זה מובן שזה לא זה.
אבל למה זה ככה? מה? אני רוצה שיהיה בדיוק כמוני, מה? אני צריך להתמודד עם כל המזמנים האלה.
אולי לא זהות, אבל דמיון בקירוב לפחות.
אני בזהות. ברור, אבל זה עדיף, לא? זה עדיף, זה מה שאנשים רוצים.
זה מושלם,
זה הכל, זה משעמם, לא? בסדר. לכן הבורא, כל אחד ייחודי, והסיבה לכך היא היה בראש ובראשונה סיבה מוסרית, כפי שעולה מדברי הגמרא. כן? כן, 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 וזה הדגש כאן, זה הסיבה, מלכתחילה, זה... בסדר, זה לא מסיבה מטאפיזית. הוא אחד, אנחנו הרבה, וכו' וכו'. זה מטאפיזיקה. הוא אינסופי, אנחנו סופים, וכו'. לא, יש כאן דגש מוסרי, כן? תנו רבנה, להגיד גדולתו של מלך מלכי מלכים הקדוש ברוך הוא, שאדם תובע בכמה, תובע כמה מטבעות בחותם, אחד, וכולם דומים זה לזה. בסדר? אבל הקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה? אותו דבר, אותה פעולה, כן? כל אדם בחותמו של האדם הראשון. ובכל זאת הם שונים, כן? ואין אחד מהם דומה לחברו. זאת אומרת, יש קשר, כי זה כולם צאצאים של האדם הראשון, ובכל זאת, פרצופיהם שונים, וזה מלכתחילה, זה לא בדיעבד, כן? במה הם דומים? שהם צאצאים של האדם הראשון. לכולם בורא אחד. כולם בני אדם. כן? שנאמר, תתהפך כחומר חותם, והתייצבו כמו לבוש. מפני מה אין פרצופיהם דומים זה לזה, שלא, ושוב, ההנמקה היא כאן מוסרית, שלא יראה אדם דירה נאה ואישה נאה, ויאמר שלי, מה?
זה דבר יכול
להתבלבל. שנאמר, ואם נא מרשעים אורם, וזרוע רמה תישבר. תניא, היה רבי מאיר אומר, בשלושה דברים אדם משתנה מחברו. בקול, במראה ובדעת. בקול ובמראה משום ערווה, ובדעת מפני הגזלנים והחמסנים.
חמצנים.
חמצנים. כן? אז זה סיבה מוסרית. בסדר? אני יכול לגזול את דעתו של האדם. יש מושג כזה. גניבת דעת, כן. אם כולם היו באותו דבר, אז איך אני יכול להגיד זה הוא אמר? אבל תמיד אני יכול להגיד זה אני. לא, זה לא כל כך מצליח. נכון? כי אנחנו בדרך. אז בינתיים. כן? אבל מה שחשוב באמת כאן, שההנמקה היא באמת הנמקה מוסרית. היא לא... לא מחפשים מבחינה מטאפיזית להסביר את כל ה... או להתייחס לכל השאלות המאוד מעניינות. שאהבו לשאול גם התיאולוגים וגם הפילוסופים החל מימי הביניים, זה לא מעניין את חז"ל. מה שמעניין את חז"ל זה הנקודה המוסרית. כן, פרספקטיבה מוסרית, איך אני מתייחס לדברים. משוואת אחווה בכילה שני צדדים, שתי הוויות. וכדי שהיא תהיה אמיתית, שני הצדדים, שתי ההוויות חייבים להיות שונים זה מזה. כלומר, לא זהים במובן שבעלי הלוגיקה נותנים למושג זה. לא יכולה להיות זהות מוחלטת ביניהם, ובהיעדר זהות מוחלטת, אי אפשר לדבר על שוויון. למה? כי כל אחד יש לו את הנתונים שלו. אז המושג הזה של שוויון זה מושג שדורש בירור. כן? למרות שהוא נשמע מאוד...
מקבל את האחר.
פופולרי. כולנו... לא בדיוק כולנו.
זה לא בצלם,
כולנו יעשו לא. זה לכן דורש דיון. אם אין שוויון בין שני צדדים, יש אי שוויון. והשאלה העומדת על הפרק היא, איך אי שוויון זה בא לידי ביטוי מבחינה חווייתית קיומית? האם מתגלה אז תחושה של נחות של צד אחד לעומת הצד השני, כן? למשל, הבריאה אינה רק שונים מן הבורא, היא גם נחותה לו. מבחינת ההוויה, הוא יתברך ההוויה המוחלטת ואני לא. שני צדדי המשוואה בורא בריאה אינם שווים. אף פעם, ואצל הנברא מתגלה נחות לעומת הבורא. כן? מה?
כשיש שוויון אחד למעלה ואחד למטה יותר?
מה?
הטענה
היא שכאשר
יש
אי
שוויון,
אי שוויון פירושו של אחת המילותו? לא. הוא דיבר על
הנחיתות.
הנחיתות, כן.
לא, בין שני דברים גם.
כן, יש אחד שמרגיש
נחות. מרגיש או לא באמת?
הוא דיבר על חוויה, לא?
אבל לא
נדבר
רק
על זה. לא, בורא לבריאה,
בורא
לבריאה
נברא,
זה לא חוויה.
זה עובדה.
זה עובדה.
אבל בין שני איים זה חוויה.
אבל היא לא מוכרחת.
לא, אף אחד לא אמר שהיא מוכרחת. אף אחד לא אמר. השאלה זה איך זה בא לידי ביטוי, זה מה שהוא שואל. כן, זאת שאלה. איך אני חווה את השוני הזה? אז שוב, כל אחד, זה חזרה לארבעת האפשרויות.
כן,
זהו. תמיד. שתי שאלות צריכות להעסיק אותנו. הראשונה, האם בכל מערכת יחסים בעולם הנברא עצמו, כן, תתגלה גם כן נחות בצד אחד והשנייה, והיא לא פחות חריפה מן הראשונה. איך אפשר ליצור מערכת יחסים מוסרית תקינה בין שני סובייקטים, לא זהים, כלומר, לא שווים? הגמרא דנה בשאלה הזו, בעיקר במסכת חולין בדף סמך עמוד ב', כאשר היא מתייחסת למערכת היחסים הזוגית הראשונה שנוצרה בבריאה, ביום הרביעי של ששת ימי המעשה, אחרי עשיית המאורות. וכאן אנחנו נכנסים לסוגיה לא פשוטה בכלל. בסדר? טוב, מה? כן, כן, טוב. אז מה, צריך להציל כמו תמיד, וככה תמיד מניתו עשה, צריך להציל מן הפסוקים עצמם. ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטן לממשלת הלילה, ואת הכוכבים. כדי שנבין נכון את מהלך הגמרא, עלינו להתייחס קודם כל, כפי שהתחלנו לעשות זאת, לזוג הראשון, הוא זוג בורא בריאה. הבריאה שונה מבחינת מהותם בתכלית השינוי מן הבורא, והיא נראית כנחותה לעומת הבורא. התנאי להימצאתנו בעולם הזה הוא קיום הבדל אינסופי בין מקור ההוויה לבינינו. לכן, בהגדרה, מצבנו נחות, וסוג של מועקה אונתולוגית מאפיין את מצבנו. אולם, במקביל למועקה זו, אנחנו כנבראים הרוצים לקנות את היש שלנו, מפגינים מסירות נפש של ממש. מסירות נפש משום שאנחנו מקבלים בהכנעה את מצבנו הקיומי, את הנחות המאפיינת אותנו כנבראים שאינם יכולים בהגדרה להשיג את מדרגת ההוויה המוחלטת. אנחנו מכירים בעובדה זו ומקבלים אותה. הגמרא במסכת ראש השנה בדגישה נקודה זו באומרה שכל מעשה בראשית לדעתם נבראו. שאלו. כן. לפני שמישהו מגיע לפה, שואלים אותה נשמה, אם היא מסכימה. והיא אומרת, הן, כן. והיא יודעת בדיוק באיזה תנאים היא תיכנס.
כל
הנשמות אומרות כן. כן, כן, כי אחרת הן לא באות לפה.
משכנעים
אותן. לא יודע, אולי יש לך גרסה שונה בגמרא, אבל אצלי כתוב, וגם בהערה 340 יש לך את הציטוט של הגמרא בראש השנה בדף י' א', כן? כי רבי יהושע בן לוי אמר רבי יהושע לוי, כל מעשה בראשית לקומתן נבראו, לדעתן נבראו, לצביונן נבראו, שנאמר ויחול השמיים והארץ וכו'. אל תקרא צבעם, אלא צביונם. כן? בסדר?
מכאן לא משתמע שדעתן זה הסכמתם.
זה רש"י שמה במקום.
מכאן זה הקומה שלו.
כן, כן.
דעה זה נשמע יותר כמו איי-קיו כזה.
לא, אני לא חושב שרש"י ידע מה זה איי-קיו. אבל רש"י שמע בגמרא, מסביר את מה שאני אמרתי. מה? יש לך איזה
חוק. אתה מביא את רשי, אני רואה.
לא, זה רשי בחולין, זה הסוגיה המקבילה. שלא יגידו שרשי בראש השנה אומר משהו אחר. זה קורה לפעמים, גם בזה לא צריך להיבהל.
אבל בהערה למטה יש לך גם את רשי של...
של ראש השנה?
חולין.
של? חולין, כן, אני יודע שבחולין זה המקבילה. כן, כן, אבל כאן... מה לא משתמע?
זה לא משתלב.
מה לא משתלב?
בראש השנה, אתה מדבר על קומה, על צביון, אתה מדבר על עובדות פיזיות קיימות, ופתאום אתה מכניס באמצע הסכמתם.
כן, כן. מה אני אעשה? זה לא אני, זה רבי יהושע בן לוי.
לא, זה רשי שמסביר מה זה דעתה.
כן, כן, ברור, 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 ברור.
השמות שהם כל כך טוב להם, שהם לא רוצים באמת, צריכים לשכנע אותם.
אבל זה לא כתוב, מה שאת אומרת. בסדר, אני אומר. אני לא מתייחס לדבר הזה, אבל אני אומר שוב, מה שכתוב בגמרא זה מספיק לנו. הבוקר לא הולך לי. בקומתן נבראו, רק שנייה. בקומתן נבראו, הנה. אז, לדעתם, שאלם, אם חפיצים להיברות, ואמרו, אין, זה רשי. כן, לפחות פה. זאת אומרת, יש שלב ששואלים את הנשמה, אם היא מסכימה, היא מקבלת כל הנתונים, אומרת כן, ואז מתחיל תהליך שמתואר במשנה בפרקי אבות. מה המשנה בפרקי אבות? מה? לא, בפרקי אבות. על כוחך אתה נולד. אז אוהבים להגיד שיש סתירה בין זה, בין... אבל אין שום סתירה.
ברגע שאמר הן זה תהליך.
אמר הן, אז איש פוגש. אישה, קורה מה שקורה, אחרי 9 חודשים יש תינוק. זאת אומרת, המשנה בפרקי אבות מתארת את התהליך החל מאותה נקודה, והגמרא בראש השנה, מה קדם לאותה נקודה. בסדר? יש חלק שהוא דטרמיניסטי אכן.
אז זה כוחך?
כן.
אבל יש חיבור בין שני הדברים.
בוודאי, זה מה שמנית הוא מסביר. צריך לסדר את הדברים, קודם כל, הגמרא בראש השנה, ואחר כך פרקי אבות. זה לא להגיד, הייתי מוכרח לבוא לפה, לא רציתי, אז אני... אז עזבו אותי, לא רוצה... זאת
אומרת, הנקודה הראשונה היא שאני
שמה מוגדה. יש הבעת רצון חופשי. מצד הנשמה, להגיע.
אבל הנסיבות הספציפיות פחות.
לא, היא יודעת, בדיוק. זה בדיוק מה שהגמרא אומרת, בכל מתן וזה. היא יודעת
מראש,
היא יודעת מראש שזו ההצעה. זו ההצעה.
אז אין לה שליטה רק על העיתוי?
מה זאת אומרת על העיתוי? היא מקבלת מכתב, מתארים לה את העולם הזה, משהו פנטסטי, וואו. כן? אומרים לה, אז זה אומרת כן.
ונוח לו לאדם שלא נברא משני נברא.
נכון.
בסדר, זה משהו אחר.
גם את זה צריך ליישב.
בוודאי שצריך ליישב גם את זה. נוח.
זה נוח שלו. זה קרה, זה נוח שלו.
כן. זאת אומרת, זה עניין של נוחיות. בסדר, זה נוחיות, זה לא עניין של זה, אבל... אבל הנשמה יודעת לאיזה ברוך היא הולכת להיכנס, והיא אומרת, אני מסכימה.
הברוך
האישי. האישי, כן.
הבעיה שהיא לא זוכרת.
לא, הבעיה שאת לא זוכרת, את זה לא הנשמה שלה.
אבל זה בגלל שהנשמות צריכות לכלות על מנת מהגוף, על מנת...
אני לא יודע, זה...
נגיד איזשהו תוכנית כללית שהם יודעות...
בסדר, אז נשאיר בצד את כל התוכניות הכלליות, את כל מה שאנחנו לא מבינים. וזה...
אולי מבטיחים למשהו
שכן. אין לי, יכול להיות, יכול להיות. כל אחד ישאל את עצמו מה הבטיחו לו, וזה, מה...
גלידה.
גלידה, באיזה טעם. גם צריך לדבר על הטעם, עם קצפת או בלי קצפת. זה חשוב כל הדברים.
תמיד עם
קצפת. זהו, אז... וקיימו? לא. בסדר. לא, מה שחשוב להבין זה שיש נקודה שבאמת יש כאן הבעת רצון חופשי מצד הנשמה, ואחר כך, אכן, התהליך הוא דטרמיניסטי. כבר לא שואלים יותר. טוב שלא שואלים יותר, כי אז התשובות אולי היו. בסדר, זה מה שחשוב כאן. כל מעשה בראשית, לדעתם נבראו, רש"י מסביר במקום, הנה כתוב. למה לא אמרתם? שאלם יהיו חפצים להיברות ואמרו, הן, זה נכון לגבי האדם הראשון וזה נכון לגבי כל אחד ואחד מאיתנו. אז שום דבר לא בא בכפייה מבחינה. המהר"ל מסביר את ראשית דברי הגמרא אומרת שכל מעשה בראשית בקומתן נבראו כי מתייחסים לכל הנבראים חוץ מן האדם שהוא נולד חסר. זאת אומרת, כולם הם כבר מה שהם אמורים להיות. מה שאני אוהב תמיד, כן, בסדר? העולם, סליחה, האדם הוא חסר, הבהמה נבראה שלמה. בסדר? חז"ל קוראים את המילה בהמה כבמה. בסדר? כל מה שהבהמה צריכה נמצא בה, מרגע לידתה. אין פוטנציאל, אין דברים שצריכים לצאת אל הפועל. טוב. להבדיל מכל שאר הנבראים נתון האדם להיסטוריה משום שהוא אינו תואם בבריאתו בתחילת ההיסטוריה שלו את הדגם של האדם כפי שהוא קיים כבר במחשבת הבריאה. דגם זה, הקרוי צלם בתורה, מושג בממד הזמן, דרך התפתחות הזהות האדמית שלו במהלך ההיסטוריה דרך התולדות. האדם אינו קיים כבר, הוא מתהווה. הוא דרוש תיקון השלמה, הוא נעשה. נעשה, 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 הוא נעשה.
לא, נעשה
כן, הוא נעשה. האדם נתון לבעיה מוסרית והוא חי אותה קודם כל במסגרת חיי הזוגיות שלו. הוא מחזר על עבודת, על עבדתו, שהוא איבד בזמן הנסירה, והוא מקים מבת זוגו מוסד ייחודי לו ולה, הזוג. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. ויש חשיבות למושג הזה של זוג ללא שום קשר עם ההולדה. זאת עמדתו של מניטו. זו מחלוקת גדולה מאוד בין הפוסקים. נפקא מינה, להתיר, נישואים של זקן וזקנה למשל. זה לא ברור מלכתחילה, אם המטרה זה להוליד. אז לא...
לא התחלנו.
מה?
איזה טעם יש לא להתיר?
איזה טעם יש להתיר? אם מישהו בא ואומר שהתכלית של הנישואים זה פירור הוא, והיא לא יכולה כבר להוליד ילדים, למה שיתירו?
למה שיתירו אבל? למה שיתירו?
שני אנשים רוצים להוליד. אמרתי, מחלוקת מאוד גדולה.
לא, אני לא
הבנתי. מה, לא, זה מחלוקת, זה מחלוקת.
מה הבעיה?
במחלוקת יש כאלה שטוענים שהנישואים הם רק לצורך ההולדה. שחייבת להיות הולדה. אז אם אין הולדה, אז אי אפשר להציע אותה.
זה עוד מחלוקת, אפילו בשולחן ערוך. כן, כן. מה לעשות? זאת דעת מרן בשולחן ערוך. כן. אז רק אשכנזים יכולים להתחתן זה, כי זה דעת הרמ"א חולק עליו. פירוש. אומר, סעיף ראשון בהלכות פריה וריה, כן? חייב כל אדם לישא אישה, טוב, אבל הוא ממשיך, כדי לפחות ולרבות. מה בסדר?
אז
אז הוא כבר עשה את זה, אבל עכשיו הוא רוצה...
זה כבר פירוש, את רוצה לתת לדברים שלו.
הוא אלמן עכשיו, אז הוא מה?
מה?
עכשיו הוא אלמן, הוא גרוש, הוא מה?
אז הוא ייקח בחורה בת 20 שיכולה עוד להביא ילדים לעולם. אבל נעזוב, אם הוא לא יכול, אז הוא לא יכול. כן?
כל מי שהולך לפי הבית יוסף ככה חושק לה.
לא, כי הרמ"א חולק מיד. ורוב הפוסקים...
לא, אני מדבר על פוסקים שהולכים...
ורוב הפוסקים שאימצו את דעתו של הרמ"א בניגוד לדעת הבית יוסף. כי הוא ממשיך. וכל מי שאינו עוסק בפריה וריביה, שזה התכלית של הנישואים, כאילו הוא שופך דמים, הוא ממעט את הדמות, וגורם לשכינה להסתלק מישראל. זה מי שברח, לא?
למה אבל?
כי הוא פוסק כאן, הוא לא כאן כדי להסביר. הוא לא כאן כדי להסביר, כי הוא בא ואומר, העמדה שלו ושל הרבה פוסקים שקנו לו, שתכלית הנישואים היא אחת, להגיע לבית חולים בחודש התשיעי. אפילו לא בית חולים. בסדר, בבית, באותה תקופה. בסדר? וגם מי שהוא עקר לפי זה, גם כן אסור לו. בסדר? עכשיו קופץ מיד הרמה, וכל מי שאין לו אישה, שרוי בלא ברכה. הנה המחלוקת. ולא תורה, הוא מוסיף אפילו, כדי... כן? וכולי, זה ציטוט של הגמרא. ולא נקרא אדם, עד שזה כך. זה מה שמניתו, מניתו, אבל זה מעניין לראות, זה הרי אומרים הלכה, הלכה, כולם זה...
מניתו לפי הרמה.
בוודאי, כי זאת העמדה של רוב הפוסקים, גם ספרדים, והם חולקים בפירוש על ההבנה הזאת של בית יוסף, כן? וכיוון שנשא אישה, עוד יותר, הוא מוסיף כל פעם קפץ' כזה, וכיוון שנשא אישה, עוונותיו מפקפקים שנאמר, מצא אישה, מצא טוב. אז יש לו גם אינטרס לזה, כן? ויפיק רצון מעת השם וכו'. ואחר כך, מהנקודה המרכזית הזאת, זה מתגלגל בכל הפרטים של ההלכה. שאם הולכים לפי דעת הבית יוסף, אז... סך הכל זה כדי להוליד ילדים, וכל מה שלא קשור ישירות להולדת הילדים במערכת היחסים ביניהם לא בא בחשבון. והרמ"א חולק על זה בכל הזדמנות, הוא אומר, מכיוון שיש חשיבות לקיום הזוג, הזוגיות עצמה, כן? אז כל מה שהוא רוצה הוא יעשה, וכל מה שהוא רוצה גם כן. זאת אומרת, זה מחלוקת יסודית כאן בין שתי תפיסות, זה לא דבר שולי, דדי, שאין לזה שום חשיבות, כן? האם יש חשיבות למושג הזוגיות כמוסד, ללא שום קשר לזה, ולפי ההסבר שמניתו, והוא מרחיב את זה בעוד כמה וכמה מקומות, במיוחד בכרך השישי. שזה לא רק עניין של קיום המין, אלא המשכיות המין, אלא זוגיות כזוגיות, כי זה מה שהוא מסביר בדרך השישי, שדרך הנישואים האישה קונה את עצמה, את העצם שלה, והאיש קונה את הנפש שלו. זאת אומרת, זה עניין קיומי כאן. כן?
אז באנו גם שיש קפיצה בין זכר
לנקבה. ברור, ברור, זה בדיוק זה. אבל כאשר האדם הראשון אומר, זאת הפעם עצם מעצמי, כי העצם שלה נמצא אצלו, והנפש שלו נמצא אצלה. זה מה שאברהם אומר לשרה לפני שהם מגיעים למצרים. כאשר הוא אומר לה, בבקשה, אמרי נא, אחותי את, ומה המשך? וחייתה נפשי בגללך. לא כי אתה, ככה אני אוכל להינצל מה... זה. כן? זה הטעות הנפוצה. בהבנה, אלא ממש חייתה נפשי, בנישואים האלה, אם את ברמה של אחותי כבר, אז הנפש שלי היא נפש. בסדר, אז לכן יש כאן חשיבות לזוגיות, וזה לא קשור למצווה אחרת שהיא פריה וריבה. בסדר. אז זו מחלוקת יסודית מאוד. לא, זה ו... אני לא מכיר היום מישהו שאומר כלשון בית יוסף, אבל יכול להיות שיש עוד אנשים שחושבים כך.
זה
סופר
את כל
האימהות
שהיו
עקרות
צעירות.
כן.
אני מדייב. מה?
האימהות. האימהות זה סיפור אחר, קודם כל לא היו עקרות במובן שיש בשפה מודרנית, כן? כי בסוף אם מישהו מוליד, אז הוא לא עקר. בסדר, זה העניין של דקדוק. אבל נעזוב את זה. האם יש חשיבות למוסד הזה שנקרא הזוג? בסדר? טוב, איפה זה היה? כאן.
הזוג.
בסדר? האדם נתון לשני מקחים. הראשון הנובע ממודעותו להבדל האינסופי בינו לבוראו, והשני המתגלה במסגרת חיי הזוג מול בת זוגו. כך שנמצאים זה מול זו, שני נבראים בעלי תודעה מוסרית, המנסים לפתור יחד את משוואת האחווה ולהתקדם יחד לקראת מימוש מלא, מלוא זהותם דרך תולדותיהם. כן?
אפשר לדבר?
מה?
אפשר
לדבר,
להסביר?
מה?
להסביר את מה שקראת?
כן, מה את רוצה שאני אסביר? כן, אבל מה לא ברור? מההתחלה?
הזוגים כל כך שונים אחד מהשני, האישה והאיש, בכל זאת, הם מאוד שונים.
נו, אז?
האישה והאיש מאוד שונים.
בכל זאת
צריכים למצוא את האחווה, להיות ביחד.
זה המבחן. מנסים לפתור יחד את משוואת האחווה ולהתקדם יחד לקראת מימוש מלוא זהותם. שוב. היא חסרה, הוא חסר, החלק החסר נמצא אצל השני, עכשיו צריך להתקדם. בדיוק. ואם זה מצליח, ברוך השם, זה מתגלה ב...
השאלה אם הם בונים ביחד משהו חדש.
בוודאי. זה נקרא זוג. כן. ויש הרצאה של מניטו בצרפתית, לקופל מוצר בניסטואר. Le couple moteur de l'histoire. Azug, Manoa Historia. Manoa Historia. Quel?
Okay.
Oui, soldat. Là, il y a, il faut que c'est tout. כן, מה כתוב?
כל הפסוק אני לא
זוכרת. אז תבדקי את מה שכתוב לפני. בסדר, טוב. אולם שני השותפים אינם זהים ואינם שווים. בסדר? מדוע כך הם פני הדברים בעולם הנברא? זאת השאלה.
שיש גם.
בסדר, שיהיה אתגר, זה עדיין לא סיבה. בסדר. נקודת המוצא של הגמרא היא הנאמר בפסוק י' ד' של פרק א' בספר בראשית, המתאר את מחשבת הבריאה ליום הרביעי של ששת ימי המעשה. ויאמר אלוהים, יהי מאורות ברכייה השמיים, להבדיל בין היום ובין הלילה, והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. עכשיו נא לדייק. המילה מאורות היא בלשון רבים, ואין שום אינדיקציה בפסוק זה, המתאר את מחשבת הבריאה לאותו יום, של שוני כלשהו בין אותם מאורות. נכון?
יש...
כן, כן, עוד מעט הוא יתייחס לזה. זה כל הסיפור. מתי מופיע השוני? נקרא את הפסוק הבא, המתאר את אשר קרה בעולם העשייה עקב צו הבורא. ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים.
שווים.
את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון לממשלת הלילה ואת הכוכבים. השינוי אינו מופיע מיד בתחילת הפסוק, כאשר נאמר ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים. שני המאורות הם שתי ישויות שונות, המסוגלות כל אחת להיות סובייקט, והם לא רק נבראו שווים במחשבת הבריאה, אלא גם נעשו שווים בעולם העשייה, מלכתחילה. לא נאמר ויעש אלוהים את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטון לממשלת הלילה ואת הכוכבים, אלא ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים וכו'. השוני מופיע רק בסוף הפסוק. כאשר ללא הסבר, מתחילה התורה לדבר על המאור הגדול ועל המאור הקטון. הגמרא שואלת את עצמה מה קרה בין שני חלקי הפסוק. מה גרם להופעת השוני בין שני המאורות? מדוע אחד הפך להיות המאור הקטון? בסדר, השאלה ברורה, מובנת, בסדר. בהמשך, מניטו יסביר שאכן, גם בפסוק הקודם וגם בתחילת הפסוק הזה, המילה כתובה מאורות בכתב חסר. מדוע, סליחה, מתי היא כתובה בכתב מלא? כאשר השוני מופיע. לא כתוב שהם שווים. מה שאנחנו רואים שיש מצב חסר בהתחלה, ויש מצב כנראה מתוקן, כאשר האי שוויון הזה מופיע, שזה... מה? פעמיים, גם בתחילת העשייה, ולכן זה... כאשר נגיע ל... לא זוכר איפה הוא נותן את הדגש הזה הנוסף, אבל זה חלק מהותי מכל ההסבר הזה. בסדר? בינתיים, רק נזכור את זה. רבי שמעון בן פזי רם, זה הגמרא בחולין. כתיב, ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים, הוא כתיב, את המאור הגדול ואת המאור הקטן. בסדר, זו התמיה של רבי שמעון בן פזי, מכאן לכל מתחיל. הדיון של הגמרא הוא דיון עקרוני בשאלה ששאלנו, האם ייתכן בכלל בעולמנו, המאופיין על ידי השניות, האחירות, מצב שבו יהיו שני בני הזוג שווים. הגמרא משתמשת בדוגמה של שני המאורות כדי לדון בשאלה זו, אולם שאלתה היא שאלה עקרונית אונתולוגית בעלת חשיבות קריטית להבנת מצב הבריאה במהלך ההיסטוריה. הבריאה נבראת תחת האות ב' המסמלת השניות, והיא נתונה למשוואת האחווה בעולם הנברא. כל בריאה צריכה לחיות עם סוגים שונים של אחרים, כך שכל אחד מהם יהיה מולה במצב של סובייקט. מערכת יחסים כלשהי בין שתי בריאות צריכה להיות מיוסדת על הפתרון סובייקט-סובייקט ולא על הפתרון סובייקט-אובייקט, מה שהסברנו לפני זה, כן? כפי שהציע למשל הפילוסוף פרידריך הגל בספרו הדיאלקטיקה של האדון והאם. מדוע הסובייקטים האלו אינם שווים במעמדם? מדוע מופיעות קטגוריות של גדול וקטן? החושפות יחס של נחיתות של אחד, הקטן כלפי השני, הגדול. אמרה ירח לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אפשר לשני מלאכים שהשתמשו בכתר אחד, אמר להם, לכי ומעתי את עצמו. טוב. מה? נחדד את השאלה. הבריאה כבריאה כבר נמצאת במצב דרמטי מול הבורא בגלל הריחוק האינסופי הקיים בינה ובין הבורא. בלשון המקובלים, היא נמצאת בגלות ומשתוקקת להיגאל מן המצב הזה. מערכת היחסים בין הבורא לבריאה אינה סימטרית. היא אינה יכולה להיות סימטרית. היא אינה מערכת יחסים בין שני שותפים שוויוניים. אפשר בנקל להבין שבציר האנכי לא ייתכן שוויון בין בורא לנברא. אולם מדוע גם בציר המאוזן בתוך העולם הנברא בעולם העשייה אין גם אפשרות של שוויון? הנפש כבר חשה נחותה בציר האנכי מול האחר שלה הוא הבורא. היא כבר חיה את המצב הזה כמצב דרמטי. מדוע צריך להתווסף למצב האונתולוגי הזה, הקיומי הזה? ממד נוסף של נחות. האם הקטנת הירח היא הפתרון היחיד? האם לא היה ניתן להגדיל את השמש בלי לפגוע בירח? לא, זה לא אותו דבר.
לא, זה לא לגמרי, אבל זה עדיין אי שוויון.
זה עדיין אי שוויון, כן.
השאלה
היא, השאלה היא,
למה בכלל,
כמו שאומר,
בציר העוסקי, למה צריכים
אי שוויון,
בציר העוסקי, שממלך בחיים אי שוויון?
נו, בסדר, זה השאלה. נכון.
למה להגדיל, כאילו?
כי להגדיל אני לא פוגע בשני. כאן, מה נאמר על הירח? לכי, מה עשית את עצמך? מה?
גם בגדלה יש
בגדיה
אחרת.
איזה גדלה יש בגדיה אחרת? מה?
יש.
נשאר
שוויון.
לא, לא, זה ממש לא אותו דבר. סליחה? סליחה? אתם מנסים להצדיק דבר שהגמרא לא תקבל. אני שאלתי שאלה הגונה, למה אני צריך לשלם את המחיר?
למה הוא לא
פנה אז לשמש?
אבל זה עדיין
נשאר את אותה תוצאה
מבחינת הלכה.
לא, זה לא אותו דבר.
אנחנו
מגדיל
אותה ולא.
זה לא אותו דבר.
למה אי שוויון הוא הכרחי
לציון? זאת השאלה העקרונית, ודאי.
למה בכלל שמישהו יגדיל או יקטין?
לא, אבל זה לא אותו דבר, זה בדיוק זה. בסדר.
שאלה.
נחזור לזה.
השאלה היא למה צריך לכל אחד יש תפקיד אחר.
מי אומר? סליחה, כתוב בתחילת הפסוק ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים. איך את יודעת את זה? מתחילת הפסוק. אבל זה סוף הפסוק. וגם במחשבת הבריאה זה לא ככה. אני מצטער. בסדר, לשניהם ביחד, מאורות. אין פירוט של מי עושה מה? לכולם ביחד. היא לא התלוננה, היא שאלה שאלה היא שאלה שאלה הגיונית לחלוטין, ועל זה היא צריכה לקבל עונש? אני לא יודע, אני קטן, אני בסך הכל מה שכתוב בגמרא, למה להמציא דברים שלא כתובים? למה להקטין את הדברים? הגמרא לא עושה חשבון, היא שואלת את השאלה, נו.
כן, אבל התשובה שהגמרא
נותנת... ועוד לא ראינו שום תשובה.
לכי מעטי את עצמך.
כן.
הגמרא לא מכניסה בפה של הקדוש ברוך הוא, כן, אתם צריכים למשול שני מלכים בכתר אחד, תלמדו לעשות את זה. זה יכול להיות גם...
נכון, בסדר, אבל זה לא עובדה. לפי הגמרא זה לא. בסדר? לא את השאלה.
אתה חדש לא יכול לבקש כפרה על זה, שמשהו נעשה...
איך את יודעת את כל זה כבר? למדת את השאלה הזאת? זה בסדר. לא יודע.
איך
הבורא
בורא שניים אותו דבר?
זה מה שכתוב, לא רק שהוא בורא, הוא עושה גם כן. ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים.
אחד מהם מיותר, אם שניים אותו דבר.
אז מה נגיד לו, סליחה, הטלפון דחוף, לא רק שאתה הייתה בתוכנית, גם בביצוע זה לא הולך. מה? אני, שם, בסדר, קודם כל.
הכל מה?
קודם כל, צריך להבין את השאלה, זה יותר חשוב. כי אם מבינים את השאלה, יש לנו כבר פתרון בדרך, כן? הוא אומר כאן, רבי שמעון בן פזי מעלה את השאלה במלוא חריפותה, לא רק שהבריאה שונה במהותה, תכלית השינוי לעומת הבורא, הוא יחיד ואנחנו רבים, אלא שהרבים האלו אינם שווים בינם ובין עצמם. בכל מצב של יחס בין שני נבראים, מתגלה שאחד נחות לעומת שני. איך במצב זה ניתן בכלל לפתור את משוות האחווה? זה מה שמעניין אתו, לא הדיון האונתולוגי. איך אפשר ליצור מערכת יחסים בין שני נבראים שונים ולא שווים, כאשר כל אחד אמור להיות גם הוא סובייקט? זאת השאלה שמעניינת אותו. כן? רבי שמעון בן פזי אינו מסתפק בכך. הציטוט ממעשה בראשית מבקש להרחיב את שאלתו לכל נברא, ובכך לחשוף את הממד האונתולוגי הקיומי האקזיסטנציאלי של השאלה. התורה עצמה אינה מדברת על השמש והירח, אלא על מאורות. המאור הוא הכלי של האור, הכלי של כל הוויה. כל הוויה בעולם הזה היא דו-פרצופית. הדו-פרצופיות הזו מאפיינת את עולם הבריאה, שהוא עולם הריבוי. האור נאצל בעולם הבריאה בצורה של שני פרצופים, וזה התנאי להופעת הנברא. לכן מוכרחים להיות שני מאורות. כי במציאות זה צריך להתגלות כשני דברים.
למה זה
סיני לא פרק ונראה מה? אם כל הדברים הם דו פרצופים,
בגלל שזה עולם של ריבוי.
כן, בהגדרה, במציאות זה צריך להתגלות כשני גופים נפרדים. אותו דבר עם אדם הראשון. הוא לא יכול להישאר במצבו הראשוני. הנצירה היא מחויבת המציאות. זה מוצדק. כן? טוב, נמשיך בשבוע הבא.
אוי, אוי, אוי.
אני רוצה לך